אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, חיובי לקורונה ואין קורונה. בדיקות הקורונה עלולות להיות חיוביות, אף על פי שהנגיף כבר לא פעיל, ונותרו ממנו רק שרידים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת אוקספורד, מיד על תעתועי הבדיקות. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מצילים את המוח. מחקר חלוצי שנערך בטכניון ובארצות הברית מצביע על הקשר בין נזק לסיבים המוליכים אותות חשמליים במוח להפרעות קוגניטיביות. ולא פחות חשוב, במחקר מוצגת הצלחה ראשונית בבלימת הנזק הקוגניטיבי. סוג של פתרון. חלל, האם כדור הארץ גורם לירח להחליד? וגם מערכת של שלוש שמשות התגלתה בחלל במרחק של 1,300 שנות אור מאיתנו. האם מסתתר שם באזור גם כוכב לכת חדש שלא ידענו על קיומו? וגם יד רובוטית שנשלטת על ידי מוח מלאכותי תסייע לבעלי מוגבלויות, אגב זרוע רובוטית שמופעלת באמצעות שבב שפועל בהשראת המוח האנושי. והיום הוא יום המודעות הבינלאומי לנזקי אלכוהול לעובר. אל תשתו כשאתם בהיריון, מיד תבינו למה. ובמחקר שנערך בישראל, אגב, התגלה שכ-15% מהאנשים כן שתו אלכוהול בזמן ההיריון, וזה עשוי לגרום לנזק לעתים בלתי הפיך. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. חיובי לקורונה ואין קורונה. בדיקות הקורונה עלולות להיות חיוביות, אף על פי שהנגיף כבר לא פעיל ונותרו ממנו רק שרידים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת אוקספורד. המשמעות היא שאנשים מוגדרים כחולים כשהם כבר לא באמת נושאים את הנגיף או מדבקים, ואז הם נאלצים להיות בבידוד כשלא באמת צריך שהם יהיו בבידוד. שלום לדוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
אמנם זה לא נראה לי הדבר המסוכן ביותר שיכול לקרות בכל נושא הקורונה, ובכל זאת מאוד מבאס, ואולי צפונה מזה, להיות בבידוד כשאתה לא צריך להיות בבידוד.
אני מניחה שיש לזה השלכות כלכליות, אבל זה כבר לא התחום שלי.
אוקיי, אז בואי נתמקד באמת בתחום שלך, את חוקרת נגיפים, מה זה אומר? איך, מה זה אומר שווירוס מת? שוב, אנחנו יודעים שווירוס זה לא דבר שהוא באמת חי, אבל מה זה אומר שנותרים שרידים מהווירוס, ואז הבדיקה מזהה אותם כנגיף פעיל?
בעצם הבדיקה שעושים לא בודקת אם הנגיף הוא פעיל או לא, היא בודקת האם יש נוכחות של החומר הגנטי של הנגיף. עכשיו, הנגיף נמצא בגוף שלנו והוא משתכפל למשך תקופה מסוימת, ואז מערכת החיסון שלנו מצליחה להתגבר עליו, אבל לעתים נותרים שאריות מהנגיף, שאריות מהחומר הגנטי, ובעצם הבדיקה רואה אותם. הבדיקה נותנת איזשהו ערך מספרי, וככל שהערך הוא יותר נמוך, זה אומר שהכמות ההתחלתית של הנגיף שנדגמה הייתה בעצם יותר גבוהה. עכשיו, אם הערכים הם נמוכים, יכול להיות שהבן אדם הוא כרגע לא מדבק. זה קורה בשלבים מאוחרים, לפעמים אחרי שהבן אדם נראה כאילו מבחינה קלינית הוא החלים, אין לו יותר סימפטומים, אבל בעצם הבן אדם הזה, ככל הנראה, כבר לא ידביק אף אחד. הבעיה עם הסיפור הזה, שהבדיקה היא בעצם תלויה בהרבה דברים, היא תלויה בעצם גם באופן שבו אנחנו לוקחים את הדגימה. כי אם לא הכניסו את המקל מספיק עמוק או לא דגמו מספיק טוב, אז בעצם מאוד מאוד קשה, יכול להיות שבעצם לא תפסו מספיק נגיף, ולכן מאוד מאוד קשה להשליט מהתוצאות המספריות האלה של הבדיקה, ולהגיד האם בן אדם הוא מדבק או לא. ולכן לדעתי מה שצריך לעשות זה בעצם להסתכל על הקונטקסט. אם הבן אדם היו לו סימפטומים לפני שבוע או 10 ימים, ולכן גם החליטו עכשיו לקצר את הבידוד מהסימפטומים למשך 9 ימים, כי בעצם לא הצליחו לבודד נגיף פעיל אחרי 9 ימים. אבל אם בן אדם הוא בערך שבועיים אחרי החשיפה שלו או שלושה ויש לו רמות נמוכות של נגיף, יכול להיות באמת שהוא, למרות שאפשר לראות אצלו בידוד בנגיף בבדיקה, יכול להיות בעצם שהנגיף הזה הוא לא מדבק, וזה בעצם השאריות שדיברת עליהן.
ואין שום בדיקה שמסוגלת לגלות האם הנגיף פעיל ומדובר רק בשברי...
מצוין, יש בדיקה כזאת, הבדיקה הזאת היא בעצם לקחת את הנגיף ולהדביק תאים, אבל לעשות את הבדיקה הזאת זה גם מסכן את מי שעושה את הבדיקה, כי אנחנו מדברים על נגיף שהוא פעיל ואי אפשר לעשות אותו בכל מעבדה, רק במעבדות שיש להם תנאי בטיחות מסוימים, וגם קשה לעשות אותו לכל האוכלוסייה הזאת שנדגמת. ולכן הבדיקה שיש לנו עכשיו בצורך העניין היא הבדיקה היחידה בעצם שאפשר לעשות בכמויות כאלה גדולות כמו שעושים את הבדיקה הנוכחית.
עכשיו, איך בדיקה כזאת פועלת? לוקחים, ראיתי שלוקחים עם קיסם כזה קצת מהלוע, מהגרון ומהאף, ואז מה עושים עם הדגימה הזו?
לוקחים את הדגימה הזאת ובעצם משחררים מתוכה את החומר הגנטי של הנגיף, שהנגיף נמצא בתוך מעטפת שומנית ומעטפת חלבונית, ואז מה שעושים בעצם מגבירים איזשהו מקטע של החומר הגנטי או כמה מקטעים של החומר הגנטי של הנגיף. והבדיקה היא, שוב, כמו שאמרתי, היא מגבירה, אז ככל שנקודת ההתחלה שלנו הייתה יותר גבוהה, ככה בעצם הערך שמקבל בבדיקה הוא יותר נמוך בעצם, זה עובד הפוך, זה יחס הפוך.
עכשיו, כשהנגיף כבר לא פעיל בגוף, מה זה אומר ששברים ממנו או שרידים מטיילים לנו בגוף? מה זה אומר שזה מין פסולת גנטית כזו של הנגיף שצפה לה בדם?
נכון, זה לא, מבחינה קלינית זה חסר משמעות. זה כל מיני תאים שהחילו את הנגיף אולי שהתפרקו וכל מיני שאריות. מבחינת מחלה או מבחינת סימפטומים, מבחינת היכולת להדביק, כנראה ככל הנראה אין לזה משמעות.
וואו, אז לסיכום, אפשר לומר שהבדיקות היום לא מספיק טובות, או שהן כן מספיק טובות כדי לסייע לנו במיגור המגיפה הזו?
הבדיקות הן, עוד פעם, זה הכי טוב ש... זה לא בדיקה מושלמת, אבל שום דבר לא מושלם. מה שאני מציעה זה להסתכל על הבדיקה הזאת באיזשהו קונטקסט. כלומר, אם הערך בבדיקה יוצא מה שנקרא ערך גבולי, אז תלוי, אם הבן אדם הוא זמן קצר אחרי החשיפה, יכול להיות שהוא עוד יפתח כמות יותר גדולה של הנגיף, ולכן הערך הנמוך, הגבולי כרגע לא אומר שהוא לא צריך להיכנס לבידוד. אבל אם כבר בן אדם ומישהו פנה אליי עם סיפור כזה כבר 55 יום בבידוד, וכל מה שיש לו זה ערכים כאלה גבוליים בבדיקה, ערכים מספרים יחסית גבוהים, אז כנראה שזה חסר משמעות מבחינת היכולת שלו להדביק אחר, ובן אדם כזה לא צריך להיות בבידוד.
אוקיי, אז אני אסיים.
זה תלוי בקונטקסט.
עכשיו, אני אסיים בשאלה טכנית. אנחנו יודעים שחיידקים הם ממש יצורים שמטיילים בגוף שלנו, אבל נגיפים הם מהר מאוד חוברים לתאים, ואז הופכים להיות חלק מהם. אז איך בכלל אפשר לעלות על משהו שכבר הופך להיות חלק מהגוף, חלק מהתאים?
הנגיף הזה, הוא נמצא, הוא מדביק תאים של דרכי הנשימה, וכשאתה מגרד עם המטוש הזה, יכול להיות שאתה לוקח איתו גם קצת תאים, וגם קצת וירוסים שהופרשו מהתאים האלה. הנגיף הזה בדרך כלל הספציפי, קורונה כמעט ולא נמצא בדם, רק בחולים מאוד קשים, במשהו כמו 30% מהחולים. אז אנחנו לוקחים נגיף שהופרש מהתאים, ואולי אפילו קצת שאריות או שברי תאים או קצת תאים ממערכת הנשימה העליונה, כשלוקחים בעצם את הדוגמה.
אז כפי שאמר, צריך להסתכל על ההקשר, ולא רק להסתפק בבדיקה הזו שעשויה לזהות שברי DNA או RNA של
RNA,
הנגיף הזה.
הנגיף הוא נגיף RNA.
RNA במקרה הזה כנגיף פעיל.
או לחילופין, לעשות באמת את הבדיקה של ההדבקה של תאים בנגיף, אבל זה כאמור משהו שיהיה קשה לעשות אותו לכלל האוכלוסייה, שזה באמת מדד לנגיף פעיל.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם.
מצילים את המוח. מחקר חלוצי שנערך בטכניון ובבית החולים לילדים בסינסינטי מצביע על הקשר בין נזק לסיבים המוליכים אותות חשמליים במוח להפרעות קוגניטיביות מסוימות. במחקר נבדק הקשר בין פגמים בארגון המיילין, אותה שכבה שאנחנו מזכירים מדי פעם שעוטפת את תאי העצב וקשורה בין היתר להולכה חשמלית, להפרעות נוירולוגיות ולפגיעה ביכולת התנועה העדינה ובעוד תפקודים. בנוסף, במחקר שהתפרסם ב-PNAS מוצגת הצלחה ראשונית בבלימת הנזק הקוגניטיבי, וזה מאוד חשוב, לא פחות חשוב כמובן, באמצעות עיכוב התהליך הפוגע בהולכת האותות במוח והצלת הכישוריות התפקודית. אמרנו פה הרבה מאוד דברים שקשורים לחשמל, מיד נבין את הדברים. את המחקר הובינו פרופסור איתמר קאן, מהטכניון פרופסור ננסי רטנר, מבית החולים לילדים בסינסינטי, והשתתפו בו הדוקטורנט ג'אד אסאלה ודוקטור בן שופטי מהמרכז הרפואי אוניברסיטת ביילור בטקסס, ומעורכי המחקר שמצטרף אלינו מארצות הברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אני כמובן הלעטתי את המאזינים ואת המאזינות בשלל פרטים, אז אולי אתה תסביר טוב ממני מה מפריע לאותות החשמליים לעבור במוח, מהו אותו מיילין, ומה אתם גיליתם שקשור להפרעות התנהגותיות ולאותו ציפוי, אותו מיילין.
בשמחה. אז כמו שאמרת, המיילין באמת זה שכבה מבודדת שעוטפת את תאי העצב. הסיבים האלה, בעצם השלוחות של, של, של גופי התאים, עוברים ממקום למקום במוח, לפעמים על פני מרחקים יחסית גדולים, בעיקר במוח גדול כמו שלנו, והם תלויים בשכבת בידוד הזאת להעברה נכונה ומסומכנת של האותות החשמליים. הדבר הזה הוא חשוב לפעילות התקינה, והוא הולך ומתפתח ככל שאנחנו מתבגרים.
עכשיו שוב, רק תדייק לנו את העניין, כי מדובר בשכבת בידוד, אבל שכן קשורה להולכה חשמלית, נכון?
כן, השכבה הזאת עוזרת ובעצם משפרת גם את ההולכה החשמלית, את המהירות של ההולכה, וגם את הסינכרון של האותות. זה שני הדברים שהיא קריטית להם. ואנחנו יודעים שהיא נפגעת במספר מחלות, למשל בטרשת נפוצה יש פגיעה דלקתית בשכבה הזאת ובעוד כל מיני מחלות. המחקר שלנו התרכז במחלה שנקראת נורופיברומטוזיס מסוג אחד, שזו מחלה גנטית נפוצה יחסית. בארץ אומרים שהיא אפילו משפיעה על כאחד לאלף ילדים. ובמחלה הזאת קוראים כל מיני דברים מוזרים, כמו הופעה של גידולים במערכת העצבים המרכזית והפריפרית, שזה בעיקר הסימן של המחלה, אבל רוב החולים במחלה, או הרבה מהם, יש להם תסמינים נוירולוגיים שקשורים להפרעות בהולכה, כמו הפרעות קשב וריכוז מאוד חמורות, הפרעות מוטוריות ודברים מהסוג הזה. כשאנחנו מסתכלים על בעצם על חולים אנושיים, על ילדים שחולים במחלה בדרך כלל, קשה לנו מאוד לדעת מה גורם למה במחלה הזאת. מכיוון שהמחלה היא מחלה סיסטמית וכל התאים בגוף פגועים, אז בעצם אנחנו לא יכולים לנתח ולהגיד מה בדיוק התפקיד של כל תא או כל גורם במחלה, וזאת הסיבה שהשתמשנו בעצם במודל עכברי שמבטא את המחלה רק בסוג תאים אחד, האוליגודנדרוציטים, שהם התאים שיוצרים את המיילין. וככה בעצם ניסינו להבין מה התפקיד הספציפי של המיילין במחלה הזאת ובעוד מחלות, כי בעצם מה שקורה שם...
לא, אני בכוונה מגלגל לאחור, אז זה לא המיילין עצמו, אלא התאים שמחוללים את המיילין?
התאים האלה הם המיילין עצמו.
הם המיילין, אוקיי.
טיפולים שלהם, כן, טיפולים שלהם, הם יוצרים את השכבה המבודדת על האקסונים, על השלוחות של תאי העצב.
אוקיי. וכשיש בעיה בתאים האלה, זה מתבטא, זו בעצם אותה מחלה.
כן, כשיש בעיה בתאים האלה, אז זאת אומרת, המוח, התפקודיות של המוח נפגעת איכשהו, כתלות בסיבים שעוברים בתוך הבידוד הזה. זאת אומרת, אם הסיבים הם סיבים תנועתיים, אז הבעיה תהיה תנועתית. אם הסיבים הם סיבים תחושתיים, הבעיה תהיה תחושתית. ואם זה במערכות אחרות, אז הבעיות יהיו אחרות, כגון... כמו שאנחנו התרכזנו, קשב וריכוז, או תיאום מוטורי, דברים כאלה.
וזה משהו שהוא בר תיקון, או שאם מעטפת המיילין נפגעת, אז גמרנו?
אז שוב, תלוי בגורם לפגיעה. יש אנשים, למשל, שעוברים תאונות דרכים קשות, חבלות ראש וכולי, שאצלם נפגעת מעטפת המיילין, וגם הסיבים שמתחתיה, והדבר הזה הוא מאוד קשה לתיקון. יש מחלות שבהן אנחנו יכולים להתערב, כמו המחלה שאנחנו בדקנו, שהיא מחלה שהמסלול הגנטי שלה הוא יחסית ברור, ולכן אפשר להתאים לו טיפולים שמתערבים בשלבים נניח יחסית מוקדמים של המחלה, ומצליחים לתקן את זה, כמו שאנחנו הראינו במאמר.
אז בוא באמת נדבר על הריפוי או על הטיפול באותם חולים. אז מה כן אפשר לעשות, או לפחות כפי שנוסע לעכברים?
אז בעבודה שלנו ובעבודות נוספות שעשתה פרופסור רטנר בסינסינטי, בעצם ניסינו לאתר את השלב הקריטי של הפגיעה, זאת אומרת מתי המיאלין הזה הופך להיות פגוע ומתחיל להשפיע על ההולכה העצבית, החסר שלו. ודבר שני זה האם בעזרת תרופות שמתקנות את הפגם הגנטי אפשר לתקן בחזרה את המיאלין ולגרום לו להפך לנורמלי. וזה מה שבעצם הראינו בעבודה שלנו, שאם נותנים את התרופה הזאת מיד אחרי שהפגיעה קורית, אפשר להביא לתיקון של המעטפת של המיאלין ולחזרה לתפקוד נורמלי.
אבל איך פיזית זה מרתק, כי אנחנו באמת שומעים על הרבה מחלות שבהם המיאלין נפגע, אתה, כפי שהזכרת, ובצדק, לא כל פגיעה דומה לאחרת, ובכל זאת כאן, איך המיאלין מתקן? זאת אומרת, איך התרופה בעצם, איך החומר משפיע, ובסופו של דבר התוצאה היא תיקון של המעטפת של המיאלין?
אז ספציפית במחלה הזאת יש עלייה בייצור של, של, של כל מיני חומרים שקשורים למולקולה שנקראת NO, ניטריק אוקסיד. והמולקולה הזאת מיוצרת ביתר ופוגעת במין חלבונים כמו צמתים כאלה שמחזיקים את המיאלין הדוק על תאי העצב, והוא נפתח. זה כמו שבידוד על כל דבר פשוט נפתח ומתרופף ומבודד פחות טוב. ואנחנו הראינו שאם נותנים את התרופה שמעכבת את הייצור העודף של החלבונים האלה, אנחנו מצליחים להביא חזרה לקיבוץ של המיאלין ולעטיפה טובה שלו את סיבי העצב. זה בעצם וואו. הממצא שהם הראו בסינסינטי, והם בעצם הבינו את המנגנון ואת המסלול שמוביל להפרעה הזאת. החידוש במחקר שלנו, ואני חושב שהסיבה שהוא חשוב, זה שאנחנו בעצם הצלחנו גם כאמור לבטא את המחלה רק בסוג תאים בודד ולהבין בדיוק את התפקיד של המיאלין, וגם שילבנו שיטות הדמיה מתקדמות מאוד שיכולות להדגים את כל המוח ומראות שיש פגיעה גם אנטומית וגם תפקודית בעקבות ההפרעה הזאת במיאלין. ויותר חשוב מזה, את הפגיעה הזאת אתה יכול להדגים באמצעות MRI, מה שהופך את זה למה שנקרא גשר תרגומי לבני אדם, כי זה בעצם שיטה שאנחנו יכולים ליישם אחר כך בבני אדם, בניגוד לשיטות היסטולוגיות או פתולוגיות שבהן צריך להסתכל על המוח ממש במיקרוסקופ, וכמובן שזה לא ישים בבני אדם ברוב המקרים. אז פה אנחנו יכולים לזהות את הפגיעה באמצעות MRI, וזה בעצם פתח פתח להמשך של ניסויים קליניים באנשים שיש להם את המחלה.
וואו, וזה קורה? זאת אומרת, עכשיו כבר מתבצעים ניסויים בבני אדם?
כן, עכשיו מתחיל ניסוי בסינסינטי, בדיוק בתרופה, או בעצם בתרופה דומה, שרלוונטית יותר לבני אדם, אבל שמשפיעה על אותו מנגנון. וכן, אנחנו כמובן שותפים לו.
טוב, כל פעם שמגיע, מתגלגל לפתחנו מחקר שקשור לאותו מיאלין שבאמת גם מוזכר בהרבה מאוד מחלות ניווניות וכו', זה תמיד גורם לנו לעצור ולחשוב שאולי יש איזשהו פתרון. שוב, כאן פתרון נקודתי, אבל יבוא יום ויהיה אפשר לתקן את אותה שכבה ולפתור הרבה מאוד מחלות ניווניות, אני משער.
אני מקווה שכן, תראה, זה קצת לא פייר, כי המחלה שלנו היא במרכאות מחלה פשיטה. אנחנו יודעים בדיוק איזה גן פגוע, בניגוד לטרשת נפוצה שהיא למשל מחלה שגם פוגעת במיאלין, אבל בצורה הרבה יותר מורכבת. אבל אני חושב שזו התחלה טובה יחסית, ושבעיקר השיטה הזאת שבה אנחנו יכולים לקחת מחלה, לייצר לה איזשהו ביומרקר, איזשהו סמן, שהוא ישים בצורה יחסית קלה לבני אדם, וככה בעצם להאיץ את המחקר ממודלים בסיסיים במעבדה של עכברים מהונדסים גנטית לבני אדם, הוא מודל מחקר שהוא הולך ונהיה יותר ויותר רלוונטי, וגם מאפשר התאמה אישית של הדבר הזה, כי אנחנו בעצם יודעים מה חתימת הפגיעה של חולה ספציפי בעזרת ההדמיות האלה.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור בן שופטי, מהמרכז הרפואי אוניברסיטת ביילור בטקסס, ומעורכי המחקר הזה. תודה רבה לך.
בשמחה,
האם כדור הארץ? הירח, כך טוענים מדענים שמסתמכים על נתונים שהתקבלו מצ'נדריאן אחת, הלוויין ההודי שמקיף את הירח. איך זה יכול להיות? שכן חלודה היא התחמצנות של ברזל, צריך חמצן לכל העניין. מי שיפתור את התעלומה הזו, אנו מקווים, הוא דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. שלום.
שלום.
האשמה חמורה מאוד על הבוקר, לגרום לירח להחליד.
מסתבר שיש חמצן על הירח, איך זה יכול להיות?
נכון.
זה באמת בעיה. אז אולי קודם נתאר מה נמצא. אז כפי שהזכרת, אותה חללית אודית אספה נתונים עוד ב-2008, והיה לה איזה מין מצלמה של נאסא, איזה מכשיר ספקטרלי כזה, וכאשר הם עשו את המדידות לאחרונה, הם גילו שהם מצאו שם אמתית, זה סוג של מינרל, למעשה זו חלודה, וזה השאיר אותם ככה מופתעים מאוד. והם העלו שתי אפשרויות לעניין הזה. איך זה יכול להיות שברזל על הירח, שזה דבר שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים שיש ברזל על הירח, איך זה יכול להיות שהברזל הזה יכול להתחמצן? אז אפשרות אחת, שהחמצן מגיע מכדור הארץ עצמו. באטמוספירה יש לנו חמצן, כן? כולנו נושמים אותו כל יום, וחלקיקים נאמר, או מולקולות חמצן, וגם גזים אחרים, כל הזמן עוזבים את כדור הארץ, ומתרחקים ממנו כאשר הם נעים עם השדה המגנטי של כדור הארץ. כדור הארץ יש שדה מגנטי מאוד חזק, אם מי שמכיר איך נראה כזה מגנט, ככה יכול לדמיין אולי משיעורי פיזיקה, איך אם מפזרים אבקת ברזל מסביב ומסדרים בקווים יפים שיוצאים מראש המגנט ומגיעים עד אחוריו, יוצר מין צורה כזאת של אוזניים. כדור הארץ מתנהג אותו דבר, יש לו קווים של שדה מגנטי, וחלקיקים, נאמר חמצן למשל, יכולים לנוע עליהם. הירח הוא מרחק יחסית קרוב לכדור הארץ, בסך הכל 380 אלף קילומטר, וחלקיקים האלה יכולים להגיע עד לשם. האם ככה אפשר לפתור את הבעיה? האם חמצן מכדור הארץ יכול להגיע לירח ולחמצן את הברזל שיש שם? יש לנו פה עוד איזה מכשול. רוח שמש כל הזמן, חלקיקים מהשמש כל הזמן מפציצים את מערכת השמש ומגיעים אל הירח. בכלל זה הרבה מאוד מימן, כי זה החומר העיקרי שיש בשמש. והמימן הזה הוא בתחרות נמצא עם אותו חמצן מכדור הארץ. כלומר, לא יכול להתאפשר אותו חמצון. אלא מתי? כאשר הירח עצמו נמצא במסתור. מסתור מפני חלקיקים מהשמש. איפה המסתור הזה? כאשר הוא נמצא מעבר לכדור הארץ בזמן ירח מלא. בטח המאזינים זוכרים, כאשר הירח מלא, הוא נמצא הרחק, או בצד השני של השמש, יחסית לכדור הארץ, כך שעל קו אחד יש לנו את שמש, כדור הארץ וירח. בשלב הזה, הוא נמצא בתוך השדה המגנטי, או בתוך הגנה מגנטית של כדור הארץ, וכך קרי חלקיקים מהשמש לא יכולים להגיע אליו, ורק חלקיקי החמצן מכדור הארץ, ומתאפשר חמצון.
ואתה מאשר את הדברים הזה? זאת אומרת, זה באמת קורה חמצן איכשהו מגיע מכדור הארץ אל הירח כשלא מפריעים לו בדרך?
כן, עכשיו, זה לא מדובר, אתה יודע, בכמויות עצומות. החמצן שם לא בצפיפות כמו באטמוספירה שלנו, אלא כן מגיעים קצת חלקיקים, ובאמת את הזיהוי הזה של החלודה הם מזהים בצד של הירח שפונה לכדור הארץ, ופחות בצד ההפוך. כלומר, הרי כולם יודעים שאנחנו רואים תמיד את אותו צד של הירח, הוא תמיד מפנה אלינו את אותם פנים, ועצם העובדה שהם זיהו את רוב החלודה בצד שפונה אלינו, כבר אומר שכדור הארץ קשור לעניין. אבל יש עוד איזה תיאוריה, עוד איזה רעיון, שאולי גם הוא נכון, אולי רק אחד מהם נכון, אולי שניהם נכונים במידה כזאת או אחרת, והרעיון השני אומר, רגע, יש לי כן מקור של חמצן על הירח, והוא בתוך המים שעל הירח. עכשיו, כל אחד צריך לקפוץ. להגיד מה, יש מים על הירח?
קפצתי כבר, הנה, התגלמת את המאוחה, כן.
והתשובה היא שכן, אמנם זה לא בריכות שחייה אולימפיות, אלא מדובר בקרח שנמצא מתחת לפני השטח. אבל כאשר זה נאמר מטאורית קטן פוגע בפני השטח, או אפילו חלקיקים ממש קטנים, הם יכולים לעדות מעט מהמים האלה, וברגע שהם מתעדים, אז כאמור יש לך כמה חלקיקי חמצן מעל פני השטח של הירח, והם יכולים לחמצן את הברזל שיש שם. אז נגיד, תשאל אותי רגע, כמה כבר חמצן משתחרר שם? אז התשובה באמת מעט, ולכן זה לא שהירח יחליד מול עינינו, ומחר בבוקר נראה את כולו כזה אדום בצבע החלודה, אלא שמדובר במעט מאוד חומר, הוא יישאר אפור ומבריק והוא בועק בשמי הלילה.
זאת אומרת, זאת תופעה שהיא שולית יחסית.
היא יחסית שולית, עובדה שזיהו אותה רק עכשיו, ולא נאמר לפני 1,000 שנה, כן? הירח נמצא פה לידינו כל הזמן, ומה שאולי יפה בסיפור הזה, שהוא עדיין יש לו הפתעות ששומר למי שבא מקרוב לחקור אותו ולבדוק אותו.
וואו, זה אומר שאולי אפשר לחלץ מהחלודה שם את החמצן ולנשום אותו, או שבשל העובדה שמדובר במעט מאוד ותופעה שולית, זה בטל ב-60?
אני חושב שזה בטל ב-60 יהיה יותר פשוט להוציא את המים ישר. כלומר, אסטרונאוטים שהגיעו לירח יוכלו לחצוב להם את הקרח ישירות, ולהשתמש בו, לעשות לו, כן, אלקטרוליזה, להפריד את מולקולות החמצן מהמימן, ואז יהיה להם חמצן לנשום.
שמה, אני עדיין באמת מופתע מזה שיש, מה, אתה מדבר בטבעיות על מים על הירח, כאילו זה פה בארץ.
אני מסכים איתך, והגילוי הזה נעשה גם לפני כ-10 שנים, 12 שנים, ואז אני קפצתי מהכיסא, ומאז כבר התרגלתי למחשבה שיש קרח מים על הירח, וממש לאחרונה, לפני שנה, שנתיים, רכב חלל סיני נחת בצד השני של הירח, באזור שהוא כנראה עשיר, באיזה מכתש, בדרום הירח, שהוא עשיר במיוחד בקרח, והכוונה שלהם, אתה יודע, להתקדם, ובאמת, כמו שאתה אומר, להשתמש בקרח הזה, לטובת אסטרונאוטים שבעתיד יגיעו לשם, מושבות בסיסים.
שוב נזכיר שבאמת ממים קל מאוד לחלץ את המרכיב החמצני, ואז אפשר יהיה להשתמש בזה, וגם ממים אפשר לעשות דברים.
נכון, דלק, בהחלט. זה, כן. מים זה יופי של דבר.
כן, מתברר, נכון. תודה רבה לך, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק. תודה לך.
להתראות.
ובמסגרת פינת המתמטיקה נברר מדוע הסימן שווה במתמטיקה שאנחנו מכירים כמובן עשוי להיות מאוד מבלבל. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
זה סימן שהוא לא תמים כמו שהוא נראה לנו, נכון?
לא, הוא תמים רק למראה. הוא תומן בחובו חלק מהאי-הבנות המצערות ביותר של רבבות תלמידים לאורך שנות לימודיהם במתמטיקה. כי לכאורה הכל כאן פשוט, משהו שווה למשהו. העניין הוא שאנחנו משתמשים במושג שווה בכל מיני דרכים מאוד שיכולות להיות שונות. ואנחנו לא אומרים, אנחנו אף פעם לא אומרים, עכשיו זה השווה הזה, עכשיו זה השווה הזה. אנחנו כאילו מצפים תמיד שיוכלו לנחש את זה מתוך ההקשר. ולפעמים זה יותר בלבולים.
אז בוא תן לנו דוגמה לעניינים האלה.
אז למשל, אולי המפגש הראשון שלנו עם הסימן שווה אי שם בחיתות מאוד מוקדמות, אנחנו נתקלים בסימן שווה בפעם הראשונה כשהוא מוצג כסוג של שאלה. כותבים לנו 3 ועוד 4 שווה, ואנחנו צריכים לענות על השאלה הזאת. זאת שאלה שמוצבת בפנינו. אפילו כשקוראים את זה, זה בא עם האינטונציה הזאת, שווה, מעלים את זה ככה.
נכון, זאת אומרת, זה עונה על השאלה, כמה זה 3+4?
בדיוק, אבל מהר מאוד מפסיקים להגיד לנו למה שווה תוצאת התרגיל, ואנחנו מתרגלים שכשכתוב שווה, אנחנו צריכים לכתוב את התשובה לתרגיל, ואז פתאום אנחנו לפעמים מגיעים לכיתה גדולה יותר. ושם כותבים לנו משוואה, 2x ועוד 4 שווה משהו. ואם אנחנו רגילים לחשוב למה שהתרגל, אנחנו מחפשים, רגע, אבל איזה תרגיל אנחנו צריכים לפתור? ופתאום השווה הזה הוא במצב אחר לחלוטין.
נכון, הוא לא בא לבקש מאיתנו לבצע תרגיל, אלא הוא מעיד על איזשהו שוויון בשני הצדדים.
נכון. ואז בהמשך של זה, אם אנחנו פותרים את זה, פתאום אנחנו, כשאנחנו צריכים לכתוב את התשובה, הרבה מאוד פעמים בכיתות קצת יותר מתקדמות, הנה התבגרנו, הגענו לכיתה ז' למשל, יש לנו שאלה, חפצי נוסעת מקיבוץ נען לגדרה במהירות גבוהה, וככה 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 אנשים חשובים, ובסוף אנחנו צריכים לכתוב שווה x שווה 7. פתאום השווה הזה זאת לא שאלה שאנחנו צריכים לענות, להפך, זאת כבר התשובה. את אותו סימן של שווה אנחנו צריכים, עכשיו צריכים לכתוב בתוך התשובה.
זאת אומרת, צריך להציב כבר את הערך של X במשוואה.
אז זה הדבר הבא בתור. לפעמים אומרים לנו, מה קורה כאשר X שווה 8? תבדוק את המקרה עבור X שווה 8.
זאת אומרת, לא בטוח שהוא X שווה 8, אבל אם הוא שווה 8, בדוק לנו מה קורה.
לנו מה קורה, יכול להיות, לא יכול להיות, ספר לנו מה קורה. ואז אתה בא, אם אתה תלמיד נאיבי, אתה בא עם התפיסות שהתרגעת, אני חושב שאתה הבנת מה עושים עם השווה, אתה אומר, רגע, איזה תרגיל אני צריך לפתור? אבל השווה הזה לא, הוא לא תרגיל. אז רגע, זה תשובה, X שווה 8 זאת התשובה? לא, זה לא תרגיל וזה לא התשובה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, עכשיו בוא, נניח שהוא שווה, עכשיו, רק ראה, אולי הוא בכלל לא שווה 8, תבדוק לנו את זה. במקרים אחרים, השווה הזה בא כדי לציין את ההפך המוחלט, איזושהי עובדה ממש על העולם סביבנו, שאולי אחד השווים הכי מפורסמים, הסלבים מבין השווים, היא שווה MC בריבוע, המשוואה המפורסמת של איינשטיין. מה זה השווה הזה אצל איינשטיין? זה תרגיל?
נכון, זה לא שווה טכני כזה מתמטי בלבד, יש פה משמעות.
וזה גם לא, בוא נבדוק מה קורה במקרה שהיא שווה MC.
נכון.
לא, זה שווה שבה יש לו משמעות. זה כמעט צריך לעשות שם הבנת הנקרא, צריך להבין מה זה ה-E הזה, ומה זה ה-MC הזה, ויש סיבה שזה מאורגן ככה ולא אחרת. והשווה הזה ממש בא לספר לנו על איזושהי תובנה שאיינשטיין הגיע אליה, על העולם שסביבנו, איפה זה ואיפה 1 ועוד 2 שווה, זה, פתאום מסתכלים על זה ומסתכלים על זה, וזה שבשני המקרים משתמשים באותו סימן, הרי אם היינו כותבים את זה במילים, כמו שעשו פעם מתמטיקה, הכל, בסופו של דבר כל הרשמת המתמטיקאים, פעם לא היו את כל הסימנים האלה. לפני מאות שנים, כל הסימון הזה הוא בין כמה מאות בודדות של שנים. לפני זה עשו מתמטיקה במילים. אם היית רוצה לעשות את ה-1 ועוד 2 שווה, אז היית כותב כמו בן אדם, מה התוצאה של החיבור של 1 ועוד 2. ואז הכל היה ברור. ואם היית רוצה להגיד, בוא תבדוק לי מה קורה כאשר X שווה 7, אז היית כותב את זה. נניח שבמקרה הזה הכמות הרצויה היא 8, בואו נבדוק מה יקרה והאם זה יכול להיות. ואת כל העושר המילולי הזה אנחנו מחוותים לסימן מתמטי אחד, שפעם אומר את זה, ופעם אומר את זה, ופעם אומר את זה, ולא פלא שזה מבלבל לפעמים.
לגמרי, אני יכול להוסיף שגם בכתיבת קוד, בשפות תכנות, לשווה יש עוד משמעויות, והרבה פעמים זה עוד יותר מבלבל, כמו למשל להכניס את הערך המסוים לתא מסוים, ולכן זה באמת סימן שהוא הרבה יותר מורכב ממה שנדמה לנו.
זה המשמעות, זאת עוד משמעות, לפעמים השווה הזה הוא אני מחליט שזה שווה, אני עכשיו...
נכון, או עושים בתוך זה משהו... נכון.
אני לא שואל אותך ואני לא מספר לך ואני גם לא מעוין לבדוק, אני קובע לך. כי כרגע זה בסמכותי, מה? ניתנה לי סמכות מסוימת במסגרת הזאת, אני קובע שהגודל של הכיתה שאני רוצה עכשיו, המשתנה שלי שווה 30. זה לא שאלה, זה לא קביעה, לא גיליתי את זה, לא פתרתי משוואה וגיליתי שזה שווה 30. אלא אני קובע את זה, זה גם יכול היה להיות משהו אחר. ויש עוד, ככל שחופרים עוד ועוד, אז אפשר למצוא עוד כל מיני ניואנסים קטנים. והפתרון הוא מצער אך פשוט. כל פעם שאנחנו רואים את הסימן הזה, אנחנו צריכים רגע לעצור בשנייה, ולתהות ככה בינינו לבין עצמנו, האם אנחנו בטוחים שהבנו את ההוראה הנכונה שבה הסימן הזה מופיע הפעם, או שיכול להיות שאנחנו סוחבים איתנו איזה מטען, אנחנו בטוחים שהשווה הזה הוא במשמעות המסוימת שאנחנו רגילים לראות, ואולי הוא בעצם במשמעות אחרת הפעם.
לגמרי, ההקשר, אין מה לעשות, ההקשר הוא זה שמכריע, מה משמעותו של הסימן הזה.
גם במתמטיקה, אומרים הרי על מתמטיקאים שהם מנותקים וכל היום רק במשוואות, והם לא מתעניינים בשום דבר מסביב, אז לא, גם בתוך המתמטיקה יש עולם עשיר של הקשרים שצריך להיות מודעים ולהכיר ולהבין מה קורה כרגע.
אוקיי, תודה לך על הדברים, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך.
יום שווה לכולם.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקול שלנו ככלי לאבחון מחלות, אפילו קורונה. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
בוקר טוב דודו.
הקול שלנו מכיל מידע שהוא מעבר למה שנדמה לנו, נכון?
בהחלט, אנחנו יודעים כבר מרוב הפינות כמה מידע אנחנו מסוגלים להפיק ולזקק מהקול שלנו, וככלי אבחון רפואי, הקול שלנו תמיד שימש רופאים, ההנחות שאנחנו נאנחים, השיעולים, הצפצופים, החרחורים, הם תמיד סייעו לרופאים להבחן את התסמינים שלנו ולהגיד במה אנחנו חולים. אבל כדי לעשות את זה, בדרך כלל רופא היה צריך להצמיד לך סטטוסקופ לגוף ולהיות בקרבה מאוד גדולה אליך. ועכשיו, בסוף שבוע האחרון, סמנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור גרוטו, נתן לנו הצצה לחזית המחקר שמאפשרת אפליקציות שמנטרות את הבריאות שלנו דרך המידע שהסמארטפון אוסף, ובערכה זהירה יש לנו כבר למעלה מ-100,000 אפליקציות שאוספות נתונים שאנחנו מייצרים, עם דרך טביעות האצבע, מהירות ההקלדה, התוכן, הרגלי הגישה שלנו, המצלמה וכמובן המיקרופון. ואני אתרכז עכשיו בנתונים הווקליים האלה שהמיקרופון יכול לאסוף.
בבקשה.
אז התחום הזה הוא כמובן מאוד מושך עכשיו, בגלל ש... אנחנו יכולים עם האפליקציות להגיע לאבחון שהוא לא פולשני, ניתן לאבחון מרחוק, וכמובן מדובר באיזושהי פעולה שהיא יומיומית, אוניברסלית, לא צריך להתאמץ כדי לעשות אותה, היא חוצה מגדרים והיא חוצה גילאים, כך שיש לך הרבה מאוד נתונים להצליף. וברגע שאתה יודע מה לעשות עם הנתונים האלה, איך לזקק ממידע, אתה תחסוך כוח אדם ואתה תייעל את מערכת הבריאות, ואתה תוכל לא רק להבחן את המחלה, אלא גם לעקוב אחרי התסמינים ואחרי מהלך המחלה. וזה כמובן מה שמושך את הפיתוחים המועצים ברגעים האלה של האפליקציות האלה. עכשיו, למה התחום הזה צובר תאוצה בעשור האחרון? בעיקר בגלל שמדבר בכמויות ענק עצומות של נתונים, וכוח המחשוב גדל, ואפשר להפיק מהם מידע אמין יותר ויותר. כי הם יהיו צריכים, מסוגלים לזהות שינויים מזריים שהאוזן שלנו לא מסוגלת להבחין. אני לא מסוגלת להבחין אם השיעול שאתה משתהל הוא שיעול של קורונה או שיעול של אסמה או סתם כי אתה מאשן, אבל האלגוריתמים האלה כן מסוגלים, ומסוגלים לצמין ממידע קודם, וכדי להיות אפקטיבי באיפון הם צריכים לדעת כמה וכמה דברים. הוא צריך לדעת לסווג אותי לפי הקול שלי בקטגוריות של מגדר, גיל, שפה, גוון קול. הוא צריך לדעת לנתח את האנרגיה הספקטרלית של הקול שלי, לראות איך הוא משתנה לאורך מחזור הנשימה, איך אני שואפת את האוויר, מה היחס בין רעש לגובה צליל בצלילים שאני מפיקה, לדעת לנטרל רעשי רקע, לדעת מה המנעד שלי, מה הווליום. כל הגורמים האלה מוצלבים עם סטטיסטיקות ועם המוסכמות של התרבות שאני חיה בה. כי אם עכשיו אני אגיד לך דודו, ואני אסיים את כל המשפטים שלי למעלה, ואני אגיד לך שאני מדברת על קורונה, תחשוב שמשהו אולי לא כל כך הגיוני, לא מסתדר לך עם האינטונציות של השפה שלי, שלנו, אבל בסקוטלנד המשפטים כן נגמרים למעלה, והאלגוריתמים האלה צריכים לדעת להגיד, אוקיי, רונה היא ישראלית, היא בגיל כך וכך, היא אישה נקבה, והיא אמורה לדבר עם משפטים שמסתיימים כך וכך. יש פה המון נתונים. אז,
זאת אומרת שזה יש... משהו שהוא יותר מסובך מסתם להאזין לפעימות לב, או לראות דברים בעין. באמת יש פה דברים שהם תלויי תרבות ושפה וכו'.
כן, יש פה הרבה ניסיון שנצבר, אבל המחקרים העשירים ביותר מהחודש, חודשיים האחרונים, הם, אני אדבר על המחלות שניתן להבחן ברמה גבוהה של ודאות, והן בדרך כלל המחלות הניוויוניות שיש להן קשר, זאת אומרת, תסמין בולט של המחלה הוא ההיחלשות או הריכוך של הדיבור שנובע מחוסר יכולת לשלוט בקורדינציה של השרירים שמפעילים את מערכת הפקת הקול ומערכת הנשימה. אז זה אלצהיימר או ALS, פרקינסון, טרשת נפוצה שלא נדע. חזית המחקר זה חוקרים המכון לרובוטיקה בציריך, שוויץ, והם אספו נתונים לאורך זמן, אספו נתונים ווקליים ב-1800 משתתפים, והאלגוריתם שלהם ניתח את הדוגמאות קול של בריאים וחולים, והוא יודע להבחן בשלב מוקדם יחסית שינויים מזריים בקול, והם יודעים גם להגיד באיזה שלב אתה נמצא של המחלה, ולנטר את קצב ההידרדרות שלך. ואלה המחלות שיש להם קשר ישיר לשליטה במערכת הנשימה, כמו הקורונה. וכמובן שהפיתוח של הקורונה הוא מועץ, והרבה משאבים בכל העולם מופנים לפיתוח האפליקציות האלה, כמו במובן קרנגי מלון או בריג'פורט ואוגסבורג, בחנתי הרבה מחקרים, והחזית מחקר זה אוניברסיטת קיימברידג', והם פרסמו לפני חודשיים תוצאות של מחקר שבדק אם אפשר להבדיל בין שיעול והרגלי נשימה של חולי קורונה, משיעול והרגלי נשימה של חולי אסתמה, שזה כביכול קרוב יחסית, ושיעול של אנשים בריאים. והם הגיעו לרמות דיוק והבחון של 80%, שזה מאוד מחשב.
וואו, זה משהו שאפשר יהיה להשתמש בו בקרוב?
זה בהחלט מה שפרופסור גרוטו מבטיח לנו, ולפי ההתקדמות המואצת במחקרים, בהחלט. השאלה עכשיו, ההבחון הזה הוא לא תמים. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו מדברים, מישהו מאזין למה שאנחנו אומרים ומנצח אותנו. וההבחון הוא מעניין, כמובן של תסמונות שנובעות מקשל באיברים של מערכת הנשימה, אבל יש גם הבחון של קשל שנובע משימוש התנהגותי לא נכון. זאת אומרת, אין לך שום בעיה במערכת הנשימה ואין לך נגיף, אבל יש לך איזושהי בעיה פסיכיאטרית או נפשית, פוסט-טראומה, סקיזופרניה, דיכאון, שאתה לא מסוגל להשתמש נכון במערכת הנשימה שלך, והאנרגיה שאתה משיק היא דלה, הצליל מונוטוני, קצב הדיבור מאוד איטי, יש לך קושי בהפקה. ויותר ויותר חברות מסחריות מציעות ללקוחות לנתח את האיכות של הדיבור שלך ולהגיד, אוקיי, דודו היום בדיכאון, דודו לא מרגיש טוב, דודו לא רוצה ללכת לעבודה, דודו לא בן אדם יעיל בחברה, והמפלס well-being שלו הוא כך וכך וכך, ולהצליב את זה. עכשיו, אם אתה שם את האפליקציה בטלפון ואתה רוצה לנטר את הבריאות שלך, זה מצוין, אבל מה אם אתה לא רוצה? מה אם מישהו בא ומשתמש בקול שלך, ואנחנו יכולים לחיות יחד.
אם אני מתקשר לחברת ביטוח, והם יכולים לעדכן את הפרמיה שלי לפי מה שהם מזהים בקול?
בדיוק. והבנק יגיד, אני לא רוצה לתת לו משכנתה, והממשלה תגיד, הוא לא גורם יעיל בחברה. כן, כמו שאנחנו רואים, ההתקדמות של האפליקציות האלה, הם מסוגלים לזקק את הנתונים, להגיע למסקנות האלה, והם הן אמינות. זה מה שמצריך הרבה מחשבה, אבל זה מוביל אולי גם לדברים טובים. תחשוב נגיד על מורים שיש להם שחיקה ווקלית מאוד גבוהה, והם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, תראו, אני מנטר את הקול שלי, ובאמת יש לי בעיה ווקלית בעקבות העבודה שלי, אז אני רוצה פיצוי על סיכון מקצועי. זה מעלה מחשבות על חדירה לפרטיות, ואני כבר יכולה לחשוב על כמה וכמה אפליקציות שאני עצמי יכולה לפתח כדי להסוות את הקול שלי אם אני רוצה.
זה גם נכון, נכון, אפשר לשנות אותו, נכון.
כן, שאולי אני לא רוצה שיגלו את הנתונים האלה, אבל בהחלט זה תמיד רווח והפסד. ואני מקווה שאנחנו רק נרוויח מהנתונים האלה.
טוב, מעניין מאוד, גם מעניין, אנחנו יודעים שהכל, זה משהו שאנחנו רגישים לו גם ברמת התת מודע, אתה שומע אדם ואתה ישר מגבש דעה עליו, גם בלי לראות אותו, זה משהו שבאמת אנחנו מסוגלים לנתח בתת מודע, שוב, לפתח אינטואיציות לגביו, אבל ודאי שגם כלים אלקטרונים או מחשביים יהיו מסוגלים ודאי לנתח את המידע שמועמס על הכל ולגלות בין היתר מחלות. טוב, תודה רבה לאחרונה ישראל קולת מורה לפיתוח קול חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך.
תודה לך.
יד רובוטית שנשלטת על ידי מוח מלאכותי תסייע לבעלי מוגבלויות. הזרוע הרובוטית תופעל באמצעות שבב ייחודי של אינטל שפועל בהשראת המוח האנושי, וזה לא פחות מדהים. היד הרובוטית פותחה במסגרת פרויקט קהילת המחקר הנוירומורפי של אינטל, שמובילה מעבדה להנדסה נוירוביומורפית באוניברסיטה הפתוחה הישראלית, בשיתוף עם בית החולים אלין ובמימון ובתמיכה של חברת אסנצ'ר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלישי עזרא צור, ראש המעבדה להנדסה נוירומורפית במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. שלום.
שלום וברכה.
רגע לפני שנדבר על השבב שפועל בהשראת המוח האנושי, מהי אותה יד רובוטית, מה אפשר יהיה לעשות באמצעותה?
אוקיי, שאלה מצוינת. למעשה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם בית חולים אלין. בתוך בית חולים אלין יש מרחב חדשנות שהוא אחד המתקדמים במזרח התיכון, שהמטרה שלו זה לפתח טכנולוגיות שיעזרו לילדים שנמצאים בשיקום. מה שאנחנו עושים בפרויקט הזה זה מפתחים איזשהו זרוע רובוטית. הזרוע הרובוטית הזאת נמצאת על כיסא הגלגלים, ולמעשה המשתמש יכול להשתמש בו בשביל להרחיב את המנעד התנועתי שלו. יוכל לבוא, להרים דברים מהרצפה, יוכל להרים דברים מהשולחן שלו, יכול לשתות באמצעותה, ומגוון של פונקציונליות שאנחנו מייעדים עבור הזרוע הזאת.
ואיך שולטים בזרוע הזו?
שאלה מצוינת. אז קודם כל, כל משתמש במערכות האלה, במיוחד בעולם השיקומי, הוא עולם ומלואו. לכל אחד יש את המוגבלות הספציפית שלו. יש לנו ילדים בעלין שכל מה שהם יכולים לעשות זה להניע את הלשון שלהם. יש לנו ילדים שיכולים להניע אצבע אחת או שניים, ויש מנעד רחב של מוגבלות. ולמעשה מה שאנחנו עושים זה בונים איזשהו אינטרפייס, איזשהו ממשק, שיאפשר לנו לחבר את הזרוע הזאת לכל מנגנון שליטה שנמצא היום במרחב השיקומי.
ואם תוכל לפשט לנו את זה, באמת יש אנשים שלא מסוגלים להזיז את הידיים, אז איך הם ישלטו באמת בזרוע כזו, ויש אנשים שגם לא מסוגלים להזיז את הרגליים? אני מנסה להבין איך בכל זאת באמת יהיה אפשר לעשות שימוש ביד.
אז היום רוב למשל אנשים שיושבים על כיסאות גלגלים יכולים לשלוט בהם באמצעות ג'ויסטיקים, אוקיי? אז הם לא יכולים לעשות to reach out or to reach far עם הידיים שלהם, הם לא יכולים לפרוס אותם קדימה או למעלה, אז הם כן יכולים להניע בצורה כלשהי את המפרקים, ויש להם איזשהו ג'ויסטיק שיושב קרוב אליהם, ובאמצעות הג'ויסטיק הזה הם יכולים להניע את הזרוע הזאת. ואנחנו עובדים על אינטרפייסז קצת יותר מתוחכמים שמבוססים על הראייה ממוחשבת, וכמובן הפרויקט הזה הוא מאוד גדול ורחב, אבל באופן כללי, המטרה שלנו זה להשתמש בטכנולוגיות קיימות, בשביל לממשק אותן לזרוע הרובוטית הזאת.
וואו, עכשיו בוא נדבר באמת על השבב שמעורב בכל העניין הזה, שבב שפועל, כך הוגדר, בהשראת המוח האנושי, מהי אותה טכנולוגיה שבאמצעותה השבב הזה פועל?
כן, אז בואו ניקח באמת צעד אחד אחורה וננסה להבין מה עומד בבסיס הטכנולוגיה הזאת. אז קודם כל בואו ניתן לך דוגמה. בכל שנה דרפה מארגנת תחרות של נהיגה אוטונומית בשטחים פתוחים, וכל מיני חברות גדולות ומעבדות הולכות את הרכבים האוטונומיים שלהם בשביל להתחרות בתחרות הזאת. אם אני לוקח רכב טיפוסי כזה, כמות היכולות החישוביות שלו הן מאוד מאוד גבוהות, יש לו רכבים שמתמשקים עם GPS'ים וחיישנים אחרים, ולמעשה אם אני מסתכל על כמות האנרגיה שמושקעת בתהליך הזה, אנחנו מדברים על קרוב לקילוואט של קילוואט של אנרגיה. כלומר, אני רק עבור החישה והחישוב, לא עבור ההנאה של הרכב. קילוואט של אנרגיה בשביל לקחת את הרכב הזה ולאפשר לו לנווט במרחב. אם אני מסתכל במקבילה שלו, בעולם הביולוגי, אני מסתכל על הדבורה לצורך העניין, אז לדבורה יש יכולות ניווט מאוד מאוד מתקדמות, ומעבר לזה שהיא מנווטת, יש גם יכולות חברתיות ו... ואחרות, יש אפילו מאמרים שמראים שלדבורים יש יכולות לחשוב מחשבות מפשטות, והדבורה הזאת שלא נופלת ביכולות הניווט שלה מהרכב של דרפה, כל מה שיש לה זה מיליון נוירונים, שלמעשה הדרישה האנרגטית שלהם זה בסביבות המיליוואט. כלומר, מבחינה אנרגטית, הדבורה יותר יעילה מהרכב האוטונומי, לא פי 10, לא פי 100, לא פי 1000, פי מיליון. די, מיליון אז, יותר יעילה.
אז איפה טעינו? מה יש לדבורה שלא הצלחנו לחולל?
אז האמת היא שהנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד עמוק, אבל הבעיה המרכזית עם המחשבים בארכיטקטורות הקיימות, זה שיש לנו רכבים ששם עושים, אנחנו עושים את העיבוד של הנתונים, ורכבים ששומרים את המידע. ובין הרכיבי זיכרון האלה ורכיבי העיבוד, יש כל מיני נתיבים מהירים כאלה. אין הרבה מהם, ובשביל לשמור על התעבורה הזאת מהירה וגם חסינה מטעויות, אנחנו מקדישים הרבה מאוד אנרגיה לכל סיגנל. במוח האנושי, כל מערכת עצבית ככל שתהיה, למעשה נעשה in-memory computing. זה אומר שאנחנו מבצעים את החישוב ואת הזיכרון באותו מקום, ולא צריך להעביר את המידע ממקום למקום, לכן לא צריך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה. אם אפשר אבל להגדיר את זה בצורה מאוד מאוד נגיד אינטואיטיבית, המוח הוא יעיל יותר מכיוון שהוא מרשה לעצמו לטעות. הוא מרשה לעצמו לטעות, יש לו הרבה מאוד ערוצים שבהם הוא מתקשר. עכשיו אנחנו עובדים עם רכיבים שהם מאוד מאוד שונים מהמחשבים הרגילים שאני ואתה מכירים, מכיוון שכל מה שיש בהם זה נוירונים ששולחים ספייקים אחד לשני, שמתחפים כאלה של מתח. כלומר, המחשבים שאנחנו עובדים איתם, אין להם יחידת עיבוד מרכזית. אין בהם אפילו זיכרון. אתה יכול לבוא ולשאול, איך יכול להיות? איך אתם שולטים בזרוע רובוטית באמצעות רכיב שאין בו יחידת עיבוד מרכזית? ומה שאני אענה לך, זה אתה עושה את זה כל יום, אנחנו עושים את זה עכשיו. As we speak, אנחנו משתמשים באחד המחשבים הכי מפוארים, שקיימים בטבע, ואין בו יחידת עיבוד מרכזית, אין בו יחידת זיכרון מרכזית, ולמעשה הכל נעשה בצורה אחרת לגמרי. זו פרדיגמה אחרת.
שזו הערה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת משתמשים במטאפורה מתחום המחשבים כדי לתאר את המוח שלנו, אבל זה לא כל כך פשוט. אין לנו ממש יחידה אחת שמאבדת. יש הרבה מקומות שמתקשרים עם הרבה מקומות אחרים והרבה רשתות, וזה הרבה יותר מורכב כנראה.
אפשר לקחת את הדיון הזה גם רחוק יותר בהיסטוריה, אנחנו נוטים לתאר דברים באמצעות המכניקה המתקדמת שלנו. אז אם פעם כל מה שידענו זה מכניקה של זורמים, אז תיארנו את כל התהליך של הקוגניציה באמצעות היומרס, באמצעות הנוזלים האלה שעוברים בחללי המוח. זה מה שהיה לנו, זה הכלים שלנו להסביר איתו את מה שקורה לנו במוח, אבל היום הדבר הכי מורכב שיש לנו, שאנחנו גולת הכותרת של החשיבה האנושית, המחשב הדיגיטלי, זה מה שיש לנו, וזה המטאפורות שאנחנו משתמשים בהן.
נכון, אבל כפי שאמרת, באמת, זה לא כך. המוח לא עובד כמו מחשב.
המוח לא עובד כמו מחשב, וזה מה שהופך את הטכנולוגיה שלנו לכל כך ייחודית, מכיוון שאנחנו באמת מייצרים נוירונים אלקטרונים, אוקיי, ממש, אנחנו לוקחים אלקטרוניקה, ואלקטרוניקה עבוד אנחנו מדמים נוירונים, נוירונים אמיתיים, עם כל מה שקשור בדינמיקה של הנוירונים האלה, בשביל לעשות חישוב שהוא דומה מאוד למה שנעשה במוח.
וואו, טוב, זה מרתק, ואנחנו אם נחזור באמת לתחילת השיחה, אנחנו מדברים פה על יד רובוטית שיכולה לסייע להרבה מאוד אנשים בעלי מוגבלויות, אנשים שיכולים להשתמש ביד כזו, לשפר את איכות חייהם בצורה שלא תאמן. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אלישי עזרא צור, ראש המעבדה להנדסה נוירומורפית במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. תודה לך.
בשמחה רבה.
האם מסתתר במערכת כוכבים שבה שלוש שמשות גם כוכב לכת חדש? צוות מחקר בינלאומי גילה מערכת של שלושה כוכבים או שלוש שמשות שייתכן שקיים בה גם כוכב לכת שלא ידענו על קיומו, כך פורסם בכתב העת סיינס. מערכת הכוכבים ממוקמת בקצה קבוצת אוריון שנמצאת במרחק של 1,300 שנות אור מכדור הארץ. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
מה זה אומר מערכת של שלוש משות? בוא תעשה לנו סדר, כי זה לא טריוויאלי.
כן. למעשה רוב הכוכבים שאנחנו רואים בלילה בשמיים, הכוכבים הרי הם כמו שמשות, הם פשוט מאוד רחוקים, מסתבר שרובם הם בדרך כלל כוכבים כפולים. הטבע נוטה לייצר כוכבים בזוגות. שני כוכבים שמסתובבים זה סביב זה. לפעמים אנחנו רואים גם מערכות שהן יותר משני כוכבים, כמו במקרה הזה, שלושה כוכבים. בדרך כלל אנחנו רואים אותם באופן כזה שההקפה שלהם, המסלולים שלהם, הם באותו מישור. המקרה המיוחד הזה אנחנו רואים שני כוכבים פנימיים שמסתובבים במישור אחד, ועוד כוכב שלישי שמסתובב יותר רחוק במישור אחר לגמרי, כלומר נטול ביחס למישור.
אז בוא נקדים, וכשאתה מדבר על כוכב הכוונה היא לסטאר, לשמש, נכון?
נכון, אמרתי.
כן, שמשות, לא, חשוב להדגיש את הנקודה הזו, כי אנחנו מתייחסים גם לפלנטות ככוכבים בטעות, ואנחנו יודעים שבמערכת השמש יש שמש אחת, אין פה שתי שמשות.
נכון, אמרתי, הטבע נוטה לייצר אותם, אבל יש כוכבים בודדים. יש כמובן כל מיני השערות שיש איזשהו בן זוג לשמש, רק שהוא מאוד רחוק וקטן. יש כל מיני ספקולציות כאלה, אבל בעיקרון אנחנו מתייחסים לשמש ככוכב בודד. זה השמש המוכרת לנו מיום שנולדנו ושעכשיו מחממת אותנו כעוגן.
אז בוא נשוב באמת לאותה מערכת כוכבים שבה שלוש שמשות. אתה אומר שהחריג או מה שמיוחד בזה זה שבדרך כלל מדובר בשתי שמשות.
זה אחד הדברים החריגים. במקרה הזה אנחנו רואים שלוש. מה שעכשיו חקרו ופרסמו זה שסביב המערכת הזאת של שלושת הכוכבים, השמשות אם אתה רוצה, ישנה דיסקה של אבק וגז. אנחנו מכירים את התופעה הזאת, אנחנו רואים אותה בכוכבים צעירים אחרים, מדובר פה במערכת שהיא מה שאנחנו קוראים צעירה, שזה סימן מקדים להיווצרות של מערכת פלנטרית, כמו מערכת השמש. על פי איך שאנחנו מבינים את ההיווצרות של מערכת השמש, היא נוצרה במין דיסקה כזאת של אבק וגז, שהתגבשו בה הפלנטות שלנו. במקרה המסוים הזה, הדבר המוזר הוא שאנחנו רואים שהדיסקה הזאת היא למעשה שלוש טבעות, וגם הן לא באותו מישור, וזה גם לא המישור של הכוכבים. זאת אומרת, מדובר במערכת מאוד מאוד מורכבת, שאנחנו צריכים להבין מה בעצם קורה שם. מדובר בעצם בפרסום של שני צוותים בלתי תלויים, צוות בריטי וצוות קנדי, שניתחו תצפיות, וראו את התופעות באופן דומה. מה שהם לא מסכימים לגביו זה מה ייצר את המבנה המאוד מוזר הזה. צוות אחד טוען שהמבנה המוזר הזה נוצר בגלל שבטבעת הזאת כבר התחילה להיווצר פלנטה. הפלנטה מעוותת את כל הכוח המשיכה שלה, מתחיל לעוות את כל המבנה של הדיסקה, של הטבעות האלה. הצוות השני טוען שזה נובע מזה שזה שלוש משות, שלושה כוכבים, שהם לא מסודרים באופן פשוט, כמו שבדרך כלל אנחנו רואים. אז ככה עכשיו יש ויכוח ביניהם. אבל בעצם הדיון הוא לא על מה שאנחנו רואים, אלא על מה הביא את זה למצב הזה.
ומה בסופו של דבר יקרה עם הדיסקה הזו? זה משהו שבהכרח יתפתח לפלנטה?
אנחנו לא בטוחים כרגע. אחד הצוותים טוען שכבר יש שם פלנטה. אנחנו רואים ש... אנחנו גם כמובן לא רואים באמת את התהליך מההתחלה עד הסוף. מדובר פה במאות אלפי שנים. אבל פלנטות נוצרות בדיסקות כאלה. האם זה ייגמר בפלנטה? קודם שיסגרו את הוויכוח ביניהם אם יש פלנטה, כלומר, וחוקרים אחרים, שהחוקרים יסגרו את הוויכוח אם יש שם כרגע פלנטה או לא, ואחרי זה נוכל לדבר על עתידה של המערכת הזאת. אגב, מה שעוד כדאי לציין זה שאנחנו רואים דיסקות כאלה במה שאנחנו קוראים כוכבים צעירים. כוכבים שהרגע נולדו. מה זה הרגע? במאות אלפי השנים האחרונות. זה כוכב מאוד צעיר. אנחנו מדברים על כוכבים כמו השמש, שככה גיל העמידה שלהם זה 4-5 מיליארד שנים. פה אנחנו מדברים על כוכב שהוא בין כמה מאות אלפי שנים. יש לו כמה תכונות, רואים כוכב כזה כמו אנשים צעירים, כוכב כזה הוא יותר חי חיים יותר סוערים. וסביב כוכבים כאלה, צעירים, בדרך כלל אנחנו רואים את הדיסקות האלה. אלה כוכבים, אלה ילד, אלה, זה כוכב טינג'ר.
אגב, בהשוואה למה שתיארת, השמש שלנו באיזה גילי, בהקבלה לבני אדם?
גיל העמידה. המקום טוב באמצע.
אוקיי, אז בסדר.
באמצע, מקום כזה, באמצע החיים.
כן, כן, לא, זהו, לא עלבת, בנו המבוגרים שמאזינים, מאזינות התוכנית. אוקיי, אז אם באמת נסכם את העניין, הייחוד של מערכת הכוכבים הזו, שמדובר בשלוש משות, יש שם גם את הדיסקה הקדם פלנטרית הזו, לא באמת, חלק מהצוותים טוענים שמדובר כבר בפלנטה, חלק לא, וכל הדבר הזה נמצא מאוד רחוק מאיתנו, זאת אומרת שלאור לוקח 1,300 שנה, להגיע משם לכאן. זאת אומרת שאנחנו לגמרי מביטים בעבר כמקובל בתחום האסטרונומיה.
נכון. אנחנו לא צופים שהתמונה הזאת תשתנה יותר מדי באלף השנה הבאות.
זהו, שדברים קורים באמת יחסית לאט בחלל, ובכל זאת זה באמת מערכת מסקרנת מאוד. תודה רבה לך, פרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך. ובמסגרת פינת הקיימות, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, נעסוק בתופעת ההתיירקקות או האמת הירקרקה. שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה, דודו.
אז קודם כל בוא תגדיר לנו מה זה אומר, מהי אותה תופעה?
אז התופעה הזאת, התיירקקות, בעברית היא מוכרת יותר בשם גרינווש, אם יצא למאזינים שלנו לשמוע בטח. או קוראים לזה בעוד שמות כמו טיוח ירוק, זה בעצם מונח שמנסה לתאר פעילות שחברות או ארגונים נותנים לעצמם תדמית ציבורית חיובית בהקשר הסביבתי. כלומר, הם רוצים להיראות ירוקים, גם אם הם לא כל כך ירוקים. ובעצם המקור של הביטוי הזה הגיע מהמונח ירוק, כמובן, בכוונה לאידיאולוגיה הסביבתית, עם המונח whitewash, שזה הלבנה או טיוח, שזה מונח מוכר באנגלית. והתחילו להשתמש בו בתחילת שנות ה-90, ומאז הוא נעשה מאוד מאוד נפוץ, והרעיון הוא שמנסים לראות איפה הצהרות בנושא סביבה, ירוק, אקולוגיה, קיימות וכו', הם בעצם רק הצהרות והם לא באמת הדבר האמיתי. כן?
אוקיי, טוב, אנחנו מבינים כמובן את האינטרס בבסיס התנהגויות כאלה והרצון להתעטף במין סמיכה ירקרקה כזו, אבל אתה אומר שלא תמיד זה צ'ק עם כיסוי.
נכון. עכשיו, יש כל מיני אמצעים לגרינווש. למשל, יש כל מיני חברות שמפרסמות איזשהו מוצר, וצריך להגיד ככה, קודם כל, בעיניי, גרינווש זה דבר מאוד מעניין. כי חברה שעושה גרינווש היא חברה שמבינה באיזושהי, אפילו במידה קטנה, את החשיבות של כל הנושא הזה. אם לא, לא היה שווה להם לשקר. עכשיו, לא תמיד מדובר בשקר מוחלט או בהצהרה שהיא לגמרי תלושה מהמציאות, אבל לפעמים זה ניפוח מסוים של הנושא. כלומר, אפשר לספר שאיזשהו מוצר הוא מאוד מאוד סביבתי, או לעשות לו פרסום שהוא מוצר ירוק, אבל הוא בעצם יש לו יתרון קטן מאוד על מוצרים אחרים. או לכתוב עליו כל מיני דברים שהוא מיוצר מחומרים טבעיים, או שהוא עשוי מחומרים מתכלים, או שיום אחד הוא ייעלם, וכו' וכו'. יש עוד כל מיני אפשרויות לגרינווש, למשל לעשות כל מיני שיתופי פעולה עם גופים סביבתיים, גופים לשמירת טבע, לתרום לפרויקטים, ואז להצליח להתחבר, חברות הרבה פעמים עושות את זה, בהקשר הסביבתי. עכשיו, קשה להגיד שגוף שתורם לפרויקט שמירה לטבע, הוא עושה דבר לא טוב, והשאלה עוד פעם, כמה התרומה הזאת היא משמעותית יחסית לרווחים שלו, או כמה היא באמת מסיתה אולי את תשומת הלב מהעשייה האמיתית שלו. וכמובן, תרומות לגופים חברתיים, זה אנחנו מכירים, בטח מהתקופות האחרונות, תרומים לניקיון, ומנסים להשיג יחסי ציבור סביבתיים, על סמך תרומה לסביבה, והרבה פעמים מוצאים כל מיני סרטונים. עכשיו, זה קורה גם לפוליטיקאים. אני רוצה להזכיר פוליטיקאי די ידוע, דונלד טראמפ, מועמד עכשיו לנשיאות בארצות הברית, נחשב בעולם אחד הפרסונות האנטי-סביבתיות ביותר שיש. הוא בעצם הוביל את ארצות הברית לנסות ולצאת מהסכמי האקלים שנחתמו בשנת 2015 על ידי 192 מדינות, כולל ישראל. הוא עדיין לא יצא מזה, אבל הוא נחשב מאוד מאוד אנטי-סביבתי. ודווקא עכשיו, בתקופה שלפני הבחירות, הוא גילה שחלק מהמצביעים שלו לא רואים את זה בעין כל כך יפה, והוא התחיל לעשות איזשהו סוג של גרינווש, למשל, לצאת ולשתול עצים, לנסות ולטשטש את המדיניות האנטי-סביבתית שלו. זאת אומרת, זה לא דווקא חברות, זה יכול להיות גם פוליטיקאים.
ואיך אפשר באמת לדעת שלא מדובר במשהו שהוא נעשה בתמימות או בכוונה טובה, אלא איזשהו מהלך ציני? איך אנחנו הציבור נוכל להבחין?
זו שאלה מצוינת. אז המשרד להגנת הסביבה פרסם כבר ב-2014, לפני 6 שנים, פרסם את המדריך להצהרות סביבתיות מהימנות ומניעת התיירקקות. ואז המילה הזאת בעצם נכנסה ככה לז'רגון. והמדריך הזה נמצא באינטרנט, בחינם, קרי, מעוצב, זמין, פשוט צריך לכתוב מניעת התיירקקות בגוגל ומוצאים אותו. והרעיון שלהם היה באמת שהם הבינו שהמודעות הגוברת לנושא סביבתי, ובטח מ-2014 יש עלייה מאוד דרמטית במודעות הזאת אצל הציבור, אנשים רוצים גם לקנות מוצרים ושירותים ירוקים. ואז הם כתבו בעצם מדריך שלם שמסביר איך עושים את זה בצורה נכונה. מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, מה כדאי להגיד, והם גם מסבירים בצורה מאוד בהירה שהתופעה הזאת, הפער הזה בין ההצהרות למציאות, שהיא לפעמים ממש עגומה, הפער הזה שנקרא גרינווש או התיירקקות, הוא הרבה פעמים גורם נזק לחברות האלה. והוא גורם, כמובן, הנזק הסביבתי לא צריך להסביר, כאילו הוא ברגע שהם לא עושים באמת דברים, אלא רק, שתמש במילה האהובה עלינו כרגע, מחרטטים אותם, אז זה יוצר איזשהו פער, אנשים לא חושבים שזה רציני. אבל בסופו של דבר זה פועל גם בצורה שלילית נגד החברות. עכשיו, הדרך הטובה ביותר היא להעביר את המוצרים או את השירותים. יש גם שירות שאפשר להעביר תקינה. למשל, בישראל יש תו ירוק שניתן על ידי מכון התקנים היום, גם למוצרים וגם לשירות ירוק. כלומר, אתה יכול לקחת את המוצר שלך, אם זה מסגן או חומרי בניין או מלון, משרד, משתלה או סופרמרקט או עסקים של קימונאות, ולהעביר אותם בעצם הסמכה לקבל תו ירוק לפי איזו, לפי ארגון התקינה הבינלאומי. אני רוצה להגיד בצער שעד לפני כמה חודשים הייתה מנהלת תו ירוק, שלשמחתי היה לי הכבוד להיות נציג כל הארגונים הסביבתיים במנהלת הזאת, והמנהלת הזאת הייתה מנהלת משותפת של התאחדות התעשיינים, של תעשיינים, של משרד להגנת הסביבה, עם מכון התקנים, ולצערנו, חייבים להגיד, משרד להגנת הסביבה החליט לפרוש מהמנהלת, ובעצם הגוף הפך להיות רק, הוא מתארגן מחדש, אולי הוא ייבנה בצורה אחרת, אבל היה דרך מצוינת לשבת ביחד כל הארגונים. עכשיו, ברגע שיש לך תו ירוק כזה, אתה יכול לבוא ולהצהיר הצהרות שהן מהימנות, ומותר לך לצאת עם זה לפרסום. ופה יש כמובן דבר חדש, עוד נוסף. החברות יעשו מוצרים כאלה רק אם הם יבינו שהם מצליחים למכור את זה ולהרוויח מזה כסף. וכאן הצרכנים צריכים להיכנס לפעולה, כי לפעמים צריך לחפש את זה, צריך לחקור את זה, צריך לשאול שאלות קשות, ולפעמים אפילו לשלם עוד כמה שקלים כדי לוודא שהמוצר שלך לא נוצר על ידי עבדים, דיברנו על זה כבר, או בתנאים מאוד מאוד גרועים לאנשים שמייצרים אותם, או לאנשים שמוכרים אותם, או לא מנצל את הטבע ולא מנצל את הסביבה.
ושוב, נכנה את המאזינים והמאזינות גם לעשות גוגל באמת ולכתוב התיירקקות, ואז באמת תראו גם את העמוד של המשרד להגנת הסביבה, ואת המדריך השלם שמסביר על התופעה, מה מותר, מה אסור וכו'.
לשאול שאלות, לשאול שאלות ולחשוב לפני שקונים. תהפכו להיות
קצת יותר שיפוטיים או ביקורתיים כלפי מה שמציגים בתוויות על מוצרים וכו'. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה לך.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בחולד העירום. שלום לביולוגית ורד שפירה, ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, אני לא מכיר את היצור הזה מלבד אולי משהו שאני מדמיין במוח. איך הוא נראה אותו חולד?
אז חולד העירום הוא חיה באמת אחת המרתקות שאנחנו מכירים, כי הוא באמת נורא נורא מוזר. הוא נראה באמת קצת כמו חפרפרת, אבל הוא לא חפרפרת. הוא מין יצור כזה מאורך, עכברי, מחרסם, אבל מה שמעניין בו זה שהוא באמת שונה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים. הוא שייך למשפחה משלו. יש, אם אנחנו מכירים את משפחת החתולים, אז יש את משפחת החולדים העירומים. ובתוך המשפחה הזאת יש בסך הכל מין אחד. זה כאילו תחשוב שאם היה את משפחת החתולים והיה רק אריה, אז אריה היה במשפחת החתולים, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, שיש לנו רק יצור אחד שיש לו משפחה משלו. וזה אומר שאין כל כך שום דבר אחר שדומה לו.
מעניין, אגב, למה קוראים לו עירום? כי פשוט, מה, אין לו פרווה? הוא נראה
קרח לחלוטין.
כן.
והוא עיוור, והוא יצור ככה נורא נורא מאורך עם שתי שיניים קדמיות כאלה שעוזרות לו גם לחרסון וגם לחפור באדמה. הם חיים בסביבות מאוד מאוד קיצוניות. הם חיים במזרח אפריקה, באזורים של אתיופיה, סומליה, קניה, והתנאים שלהם הם תנאים קיצוניים של מדבר. עכשיו, גם ההתאמות שלהם לסביבה הן מאוד מאוד קיצוניות. הם חיים בהם מושבות שלמעשה מוגדרות כסופר אורגניזם. שסופר אורגניזם זה מושג שאנחנו מכירים בכלל מדבורים או מנמלים, והמבנה החברתי שלהם באמת דומה למה שאנחנו רואים אצל אותם חרקים. כי יש להם מלכה, והמלכה הזאת היא היחידה שמתרבה, ויש חמישה או ארבעה זכרים במושבה שהם אלה שרשאים להעמיד צאצאים יחד עם המלכה הזאת, והצאצאים שלהם, שיכולים להגיע לכמה מאות פרטים, מרכיבים יחד את המושבה. עכשיו, המלכה הזו ממליטה כ-25 גורים בכל פעם, 5 פעמים בשנה, ואז יכול להיות, ובגלל שהם יצורים שחיים כמעט 20 שנה, בניגוד לאחבר רגיל שחי 3-4 שנים, אתה יכול להגיע ממש למושבה של מאות פרטים, שיש שם מלכה, כמה זכרים שמתרבים איתה, וכל השאר הם נתינים. והתפקיד של הנתינים הוא לחפור מחילות, לתחזק, להרחיב את המחילות, לחפש מזון עבור כל הצאצאים האלה של המלכה, ולהגן גם על המושבה מפני פולשים וטורפים, והמחילות הן גם מאוד מאוד מורכבות. יש לה שם מערכת של עשרות קילומטרים, חדרי מגורים וחדרי אשפה וחדרים לגידול צאצאים, והסביבה הזאת שהיא כל כך כל כך עוינת, למעשה המבנה הזה של מחילות נותן להם גם הגנה מהשמש, גם הגנה מפני פולשים וטורפים, וגם נותן להם גישה נוחה יותר למזון שלהם, כי הם ניזונים מפקעות ומשורשים שהם חופרים בקרקע, מגיעים למחילה על אזור של מזון, והם מספקים את המזון עבור כל המושבה.
טוב, בין היתר, שאלת השאלות היא איך הם נושמים מתחת לאדמה, לא?
אז כאן החיות המוזרויות שלהם. אז הסביבה היא קיצונית מכמה סיבות, לא רק איך נושמים, כי באמת מתחת לאדמה גם הם מספיק חמצן, אבל יש גם תנאים שהם מאוד שונים מאשר על פני הקרקע. אז קודם כל אמרנו שהמחילות חשוכות, וכשהמחילה חשוכה למילא אין מה לראות, אז אמרנו שהם עיוורים. והעיוורון הזה הוא מצד אחד חיסרון כי אתה לא רואה, אבל חשוך ממילא, אבל זה כן מאפשר להם ללכת קדימה ואחורה, כלומר בתוך המחילה הם יכולים ללכת או קדימה, בכיוון של העיניים, או ללכת אחורה, והם עושים את זה דרך באותה יעילות. כי מכיוון שאין עיניים, אז אין שום משמעות לדרך שבה אתה הולך. חוץ מזה, בתוך המחילה, הטמפרטורה היא כמעט קבועה. ובגלל שהטמפרטורה כמעט קבועה, אז אתה לא צריך כל כך לווסת את חום הגוף שלך. ובגלל שאתה לא צריך לווסת את חום הגוף שלך, הם הפכו להיות משהו שדומה לזוחלים, הם למעשה הפכו להיות, כמו שקראנו פעם, בעלי דם קר. כלומר, הם מקבלים את הטמפרטורה של הסביבה.
ולא צריכים לייצב אותה מעצמם, כמונו.
בדיוק, בדיוק, כמונו. לא צריכים לפזז אנרגיה לייצב את טמפרטורת הגוף, אלא פשוט מקבלים את טמפרטורת הסביבה. ואם קר מדי, אז מה שהם עושים, כשיש לך כל כך הרבה פרטים של חיים יחד במחילות, הם פשוט מצטופפים כמה עשרות פרטים ביחד, ושומרים ככה על חום הגוף שלהם. עכשיו, אמרת נכון שמתחת לאדמה אין מספיק אוויר. אז הם הצליחו לפתח, לפתח כמה יכולת לחיות בתנאים באמת של חוסר חמצן. כלומר, הם יכולים לשרוד בתנאים של בסך הכל 5% חמצן. ובחוסר חמצן מוחלט, כלומר שלגמרי אין חמצן מתחת לאדמה, הם מסוגלים לשרוד 18 דקות ללא חמצן, וכשאתה מחזיר אותם אחר כך לתנאים נוחים יותר, הם חוזרים לשום כרגיל, ללא שום נזק מוחי,
וואו,
שום בעיה.
מה הפטנט שלהם?
אז אנחנו נושמים חמצן וכל היצורים האחרים נושמים חמצן, לא כי מזלזלים לנו, אלא בגלל שהתאים שלנו צריכים את החמצן לנשימה תאית. כלומר, אנחנו משתמשים בחמצן הזה כדי בתוך התאים שלנו לפרק סוכר, לפרק גלוקוז, ולייצר אנרגיה עבור התאים. ללא האנרגיה הזאת ולא החמצן, התאים לא יוכלו לפרק גלוקוז, ולא יוכלו בעצם לנשום נשימה תאית. אבל בחלק מהאזורים בגוף שלנו, למשל בכליות ובכבד, יש לנו יכולת לפרק סוכר אחר, סוכר שנקרא פרוקטוז, והמנגנונים האלה שמאפשרים להפיק אנרגיה מסוכר אחר עם הרבה פחות חמצן, מאפשרים לאיברים האלה לשרוד יותר טוב. אצל החולד העירום, היכולת הזאת נמצאת בכל התאים בגוף. כלומר, ברגע שאין חמצן, הוא עובר לנשימה שאולי נשימה תאית פחות יעילה, אבל מאפשרת לו לשרוד תאים שהם תאים קיצוניים.
שכנעת אותי שמדובר ביצור מדהים, ואגב, הוא לא נמצא בשום סכנת החדה, נכון? הוא כן מצליח להשתנות ולהתאים את עצמו לתנאים החדשים שנוצרים בין היתר.
אז כאן אתה מתחיל לדבר על קצבים, והאם הקצב של שינוי הסביבה שבני האדם נוצרים בסביבה הוא מהיר כמו הקצב האבולוציוני. אז כרגע הם לא נמצאים בסכנה ממשית, אבל גם סביבת המחיה שלהם באזורים של מזרח אפריקה הולכת ומשתנה כמו שאר העולם. אבל זה לא מספיק, זה לא היה הסוף. כי אמרנו שהם אוכלים פקעות והם אוכלים שורשים, וזה לא חומר שהוא נוח לעיכול. ובגלל שזה לא נוח לעיכול, אז הם צריכים, הוא צריך לשהות במערכת העיכול יותר זמן. אבל זה יצור קטן, זה לא כמו פיל שמערכת העיכול שלו גדולה והעיכול הוא ארוך. ולכן מתקיימת בהם תופעה של, הם פשוט אוכלים את הקקי של עצמם. לדבר הזה קוראים, זה תופעה שנקראת קורפופגיה, כלומר, הם ניזונים מהקקי שלהם, ואת זה הם עושים כדי להאריך את השעות של האוכל במערכת העיכול, ואז למעשה העיכול מתארך בגלל שהם ניזונים מהקקי שלהם.
יש הרבה מה ללמוד מהחולד העירום. שוב, שווה לכם גם לגגל ולראות תמונה, לגגל ולראות תמונה שלו. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
Thank you.
נזקי אלכוהול לעובר. היום מצוין ברחבי העולם יום המודעות לנזקי האלכוהול לעובר. מה האלכוהול עשוי לגרום לעובר? נזק למערכת העצבים, בעיות התפתחותיות, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות רגשיות, בעיות התנהגות, פגיעות גופניות באיברים שונים, ובמקרים הקשים תסמונת אלכוהול מלאה שכוללת פגיעות התפתחותיות וגופניות ואפילו שינוי של הפנים. למרות ההמלצה של ארגוני הבריאות בעולם לא לשתות אלכוהול בזמן ההיריון, במחקר שנערך בישראל לפני כ-10 שנים נמצא כי למעלה מ-15% מהאנשים כן שתו אלכוהול במהלך ההיריון. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יהודה סנצקי, מנהל המרפאה היהודית לאבחון, מעקב וטיפול בילדים שנחשפו לאלכוהול במהלך ההיריון במרכז שניידר לרפואת ילדים, מומחה לרפואת ילדים, נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד. שלום.
בוקר טוב.
יש איזשהו הסבר אולי פסיכולוגי לכך שנשים כנראה חותכות פינות ובכל זאת למרות הסכנה כן שותות פה ושם אלכוהול?
יש לזה הסבר את שקודם כל ישנה מודעות מאוד נמוכה דווקא אצל אנשי המקצוע שלא יודעים להעביר את התובנות האלה לנשים, וישנם כל מיני סיבות מדוע נשים ממשיכות לשתות בהיריון למרות שידוע לחלקן שזה מסוכן. חלק מהנשים הן נשים שזקוקות לטיפולים בשם אלכוהוליסטיות, אז לזה צריך להתייחס כאל מחלה. חלקן מקבלות מסרים שאלכוהול מאוד טוב ומשפר את הקשרים החברתיים בחיים שלהם. חלקן מקבלים מסרים שזה בסדר גמור לשתות איזה כוסית בהיריון. זאת אומרת, יש לזה סיבות רבות מדוע אנשים ממשיכות לשתות בהיריון.
אז אוקיי, אז הסברת את הצד הזה. עכשיו בוא נדבר באמת על הנזקים. מה קורה? האלכוהול פשוט עובר, מגיע דרך השליה לעובר ואז משפיע?
קודם כל צריך לזכור שאלכוהול הוא הסיבה השכיחה ביותר לפגיעות שניתנות למניעה. זאת אומרת, אישה שלא תשתה אלכוהול, העובר לא ייפגע. האלכוהול עובר באופן חופשי לחלוטין מהשליה לעובר, כלומר אותה רמת אלכוהול שנמצא אצל האם נמצא אצל העובר. עכשיו, מבחינת המטאבוליזם אצל העובר הוא לא מסוגל לעמוד בעומס של האלכוהול שצריך להתפרק עם כל מיני אנזימים שאין לו, והאלכוהול מגיע לכל איבר, לכל מערכת שמתפתחת באותו זמן. למעשה כל משך ההיריון ישנה סכנה, החל מההתחלה ועד סוף ההיריון, ואפילו לאחר מכן בתקופת ההנקה. אלכוהול מגיע ישירות למוח ולשאר האיברים. כשעיקר הבעיה כמובן בפגיעה המוחית, זאת אומרת, זה פוגע במבנה המוח, בכל המערכות של המוח, של הבשלות של המוח, של כל תהליכי השכלול של עבודת המוח. יש לזה השפעה על כל שלב בהתפתחות המוח, וכתוצאה מכך ישנם כל הקשיים לאחר מכן בהתנהגות, בקשב וריכוז, בבעיות של הבנה חברתית, בחוסר הבנה מוסרית. יש לזה הרבה מאוד השלכות לעתיד.
די מדהים שההשלכות הן קשות, ובכל זאת זה לא ברור לציבור שעדיף להימנע לגמרי מאלכוהול, אבל כפי שהסברת בהתחלה, כנראה שאו חותכים פינות או שלא מספיק מבינים את זה, גם אוטוריטות רפואיות לא משדרות את רמת הסכנה של אלכוהול. אז מה אפשר לעשות מלבד לציין את יום המודעות הבינלאומי לנזקי אלכוהול לעוברים?
יש הרבה מה לעשות, ואנחנו עושים כבר 10 שנים מאז שהמרפאה הייחודית קיימת במרכז שניידר לפרעת ילדים. אנחנו מרצים להרבה מאוד אנשי מקצוע, לאחיות שעוסקות בליווי הריון, לאנשים שעוסקים במסגרת משרד הרווחה בטיפול בנשים ששוטות. וצריך למשל לזכור שאישה ששוטה בהריון ופוגעת בתינוק שלה, אם היא לא תקבל הסבר, אז יש סיכוי פי 800 שגם התינוק הבא ייפגע. זאת אומרת, יכולה למשפחה עם כמה נפגעים. צריך ללמד נשים במסגרת מעקב ההיריון לא לשתות. עכשיו, לא רק במעקב ההיריון, אלא צריך ללמד נשים שכשמתכננות הריון, לא לשתות. יש כמובן להבחן את הילדים האלה בגיל מוקדם, שחלק מהילדים מסתובבים, למעלה מ-90% מהילדים מסתובבים במרפאות כמו שמרפאות לבעיות קשב וריכוז. חלק מהילדים שהפוגעים יושבים לאחר מכן בבתי סוהר כי ההבנה החברתית שלהם היא נמוכה, הם לא מבינים בין טוב לרע. צריך גם לזכור שלמשל בארצות הברית, היכן שעושים את הסקרים המדויקים, ואנחנו במדינת ישראל שותים לא פחות מאשר שם, כ-5% מהילדים שנולדים שם נפגעים בצורה זו או אחרת מאלכוהול. כלומר, זה ממש מתקרב למספרים שכולנו עוסקים בהם, באוטיזם למשל, כן? שזה כולם מכירים, אבל נזקי האלכוהול עדיין, לצערי, לא כולם מודעים לזה.
טוב, אנחנו מקווים שלפחות המאזינים והמאזינות, בעיקר המאזינות, מבינות את משמעות העניין. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור יהודה סנצקי, מנהל המרפאה היהודית לאבחון, מעקב וטיפול בילדים שנחשפו לאלכוהול במהלך הריון במרכז שניידר לרפואת ילדים, מומחה לרפואת ילדים, נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד. תודה לך.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת המזון נעסוק במזון מנחם. שלום למי שהפינה שלו היא הנחמה של התוכנית, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים ותרבותיים של אוכל, גם היסטוריים. המכללה האקדמית כנרת, שלום לך.
דודו, עם פתיחה כזאת אני מתקשה להמשיך, אבל אני עוזר אומץ וממשיך. אז קודם כל, הבטחתי לך אופטימי, זה ממש אופטימי.
נכון, כי עסקנו עד עכשיו ברעב והרבה תופעות שליליות או קשות לעיכול וכולי, תרתי משמע. מזון מנחם.
ממש כן. אז אני מכניס אותך לתוך הדיון הזה של מה זה אוכל מנחם עם סצנה שכולנו מכירים. סרט רומנטי הוליוודי, הגיבורה בדיוק עכשיו גילתה שמשהו במושא אהבתה לא בסדר, והיא נכנסת למצוקה הזאת, לשברון הלב. תמיד אנחנו באותה סצנה. היא שרועה על איזה ספה, בדרך כלל באיזה אימונית, איזה טרנינג כזה מרוע, היא בוהה בטלוויזיה והיא מחזיקה ביד כף גדולה והיא מבצעת רצח עם ממוקד באיזה דלי של גלידה. כולנו מכירים את הסצנה הזאת.
קלישאה מסרטים, כן, מכירים את זה מהסרטים.
בדיוק. עכשיו, המונח הזה לסוג המזון שאנחנו אוכלים בזמן מצוקה, הוא נקרא מזון מנחם. כלומר, מזון שמציע לנו איזה נחמה פסיכולוגית או רגשית. הרבה פעמים המזון הזה הוא מזוהה עם תחולה קלורית גבוהה מאוד, או פחמימות, או סוכר, או שומן, או הכל ביחד. ואצל רובנו מתקשר לילדות, או לבישול ביתי. הרבה פעמים המזונות האלה הם לא מסובכים קולינרית, אבל מה שמתלווה להם זה איזה רגשות נוסטלגיים, בית, משפחה, חברים. מחקר שעשו על סטודנטים בשנה הראשונה שלהם, סטודנטים בארצות הברית, זה חבר'ה בני 18 שעוזבים את הבית, ושאלו אותם מתי הם אוכלים את המזונות האלה שהם קוראים להם מנחמים ולמה. אז הסיבות היו בעיקר נפשיות וחברתיות, והם ציינו שלושה מרכיבים. אחד, הם דיברו על תחושות של קרבה, של אכפתיות. שתיים, הם אמרו שהם אוכלים את זה כשהם צריכים תמיכה נפשית, שהם מרגישים לבד. אבל כאן איזה קטע מוזר, למרות שהם מייצרים תחושה של מישהו דואג לי ומישהו אכפת חושב עליי, המזונות האלה נאכלים הרבה פעמים לבד. ובאמת האכילה הזאת של האוכל מנחם יוצרת אצל הנחקרים תחושה של זיקה, בעיקר למשפחה הזאת שלהם. זאת אומרת, ההיעדר של קשר יומיומי עם המשפחה פוצע על ידי מזון מסוים שעשה להם תזכורת למה שהם איבדו בבית. ולכן אנחנו לא צריכים להיות מופתעים במיוחד שכשנכנסנו למשבר הקורונה ולסגר, במקומות שונים בעולם דיווחו על עלייה מאוד משמעותית בצריכה של סוגי המזונות האלה. אבל מסתבר שהמזון הזה הוא הרבה מאוד דברים להרבה מאוד אנשים, ולא תמיד בהכרח גם מזון שנגדיר אותו בעייתית תזונתית, זאת אומרת עתיר קלוריות כמו שהתחלתי בו. דווקא מזון מנחם, אני רוצה לקחת את זה למקום שהוא יכול להיות נקודת חיבור למפגש מאוד אופטימי בימי הקורונה המורפלים האלה. והבשורה הזאת מגיעה לנו מתיכון שנקרא ון ביורן. ון ביורן אגב היה נשיא ארצות הברית בשעתו. והתיכון הזה נמצא בשכונת קווינס בניו יורק, בחלקה המזרחי. אני הגעתי לסיפור הזה מפוסט שאלה איש בשם אסף אביר, שלפני שנתיים כתב כאן את אחד הספרים הכי מדליקים שקראתי אי פעם על מזון. הוא קרא לספר לא ספר בישול, והוא יש לו עמוד פייסבוק, ושם הוא מדווח על הספר שנקרא The Digital Book of Comfort Food, כלומר הספר הדיגיטלי של מזון מנחם. והספר הזה מופץ על ידי אנשי בית הספר הזה כחלק ממסע תרומות. ואני איתרתי את היזם של הדבר הזה, שמו סטיבן ווילסון, הוא בוגר מחזור 77 של הבית ספר, וקיימתי איתו שיחת זום בשעת בוקר מוקדמת בבית שלו בקונטיקט, ושאלתי אותו, תגיד, למה מזון מנחם ומה קץ אתכם דווקא עכשיו? וככה הוא אומר לי, הוא אומר לי, תראה, אני גדלתי בשכונה הזאת, בקווינס, חייתי בה עד 1992. פעם היא הייתה שכונה של מעמד בינוני, ועם השנים היה הגירה גדולה, ורוב האנשים היו מספנים או מאסיה, זאת אומרת, משכונת מעמד בינוני לשכונת צווארון כחול, אפילו ענייה למדי. והאוכלוסייה, אוכלוסייה מוחלשת, רובה מתעסקת במקצועות של שירותים ומשתכרת שכר מינימום. עכשיו, ניו יורק, כמו שאנחנו יודעים, הייתה המוקד של הקורונה, שדות תעופה נסגרו, מרכזי קניות, מסעדות, זאת אומרת שהמשפחות של השכונה ברובם נפגעו, נשארו בלי פרנסה. עכשיו, חוץ מזה, הסגר היה כל כך ממושך שהילדים של בית הספר נותקו מהחברים שלהם, מהמורים שלהם, וגם המורים מתלוננים על הנתק מהתלמידים. ואז אומר סטיבן, כשהבנתי את גודל הנזק שהקורונה מסיבה לאוכלוסייה של בית הספר, החלטתי להתגייס לעניין הזה, וחיפשתי דרך להראות את התמיכה שלנו למי שבאמת סובלים במיוחד בעניין. והוא אומר, לא רק היה לי הקטע של לחפש כסף, למצוא תרומות למשפחות שבאמת הרבה זמן לא קיבלו כסף, אלא גם לעורר את קהילת בית הספר, לדרבן אותם לפרויקט משותף שיעשה קשר בין מורים לתלמידים, בין התלמידים לבין עצמם, וגם עם העולם כולו. זאת אומרת, לתת תקווה בתקופה מאוד לא פשוטה. וכמו שהוא מנסח את זה יפה, הוא אומר לי, רציתי ליצור משהו שיכבד את הקהילה המגוונת שלנו, וישתף את התרבויות השונות. ולמה אוכל מנחם? הוא אומר, כולנו היינו תקועים בבית, מיואשים, מבודדים, מפוחדים, מה יותר מנחם מאוכל? הכוח המרפא הזה של מזון מנחם, לפעמים אנחנו לא מעריכים אותו מספיק. הוא אומר, שום דבר לא מחזיר אותך יותר לילדות שלך מהריח או הטעם של איזה מנה אמיתית שהכנת בבית. וככה באופן קסום זה מעביר אותך למקום אחר, לזמן אחר, ומעלה איזה חיוך על הפנים שלך. ולכן הוא לא יכול היה לחשוב על דרך יותר טובה להעניק איזה זריקת עידוד וחיבוק לכל הקהילה בימים של ריחוק פיזי וחברתי. וברגע שהוא עלה על הרעיון הזה, התגייס כל צוות הבית ספר והתלמידים, והתחילו לזרום מתכונים מכל העולם. בסוף הם יגדו 168 מתכונים, מ-60 ארצות, כדורי בשר מפינלנד, מלוכיה ממצרים, קיגל יהודי ממזרח אירופה, יותם אוטולנגי, השף המפורסם שפתח את המסעדות בלונדון, גם הוא תרם להם מתכון. והמתכונים האלה הוגדו בספר שהופץ דיגיטלית, וווילסון החליט שהדרך הכי טובה זה לא לשלוח את הספר ולחייב אנשים לשלם, אלא הוא מפיץ את זה לכל עבר, ומי שרוצה שולח לו חזרה $10. תוך כמה ימים הם אספו עשרות אלפי דולרים שחולקו לבתי הספר. עכשיו, הספר הזה הוא מרתק, משום שהוא באמת מביא מתכונים מכל העולם. ובכל מתכון, הבן אדם שמציע את המתכון, שואלים אותו, תגיד, למה בחרת את המתכון הזה? ובאמת עברתי על כל הסיבות, הן רבות, הן מגוונות, הרבה מציינים קלות המתכון, או זה שהוא נורא נורא טעים לו. אבל הנה, למשל, בת של מהגרים מטיוואן מחזירה אותנו לאופן שבו התחלנו. והיא מסבירה את הבחירה במתכון שהיא בחרה לוונטון, שזה כיסונים בסגנון טיוואני, והיא אומרת ככה. כדור ראשון של מהגרים, ההורים שלי עבדו 7 ימים בשבוע, 15 שעות ביום. בימי הראשון הנדירים שהם לא עבדו בהם, אני זוכרת איך ישבנו ליד שולחן המטבח וכולנו הכנו את הכיסונים האלה. והיום, שנים לאחר העניין הזה, 4 דורות יושבים ליד אותו שולחן, וזה עדיין אחת המנות האהובות עלינו. יצק שהגיע מפולין, בוגר בית הספר 1968, הציע את מתכון הגזר. למה? כי זה מה שסבתא שלו לימדה אותו עוד במולדת הישנה. והוא כבר 60 שנה מכין אותו. כלומר, מזון מנחם הוא לא דבר אחד. והמחקרים מעלים שלא אצל כולנו זה מאכלים עתירי קלוריות. נכון, אנשים יציינו גלידה או חטיפים, אבל יש פה גם עניין של גיל וגם של מגדר. גברים, אגב, יבחרו מזונות מנחמים יותר מורכבים, נשים תבחרנה סוגי מזון שיותר קל להכין אותם. והפרשנות שאנחנו נותנים לזה זה שגברים פחות מבשלים, ועבור אישה לבחור במנה קלה יותר, זה אומר שהיא פחות עובדת בתוך הדבר הזה. עכשיו, יש גם עניין של גיל. מסתבר שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מציעים מנות מורכבות יותר. מרק או תבשיל בשר ועוד דברים כאלה. עכשיו, מסתבר שיש עוד סוגיה מעניינת, שאנשים שיש להם קשרים רגשיים חזקים, יציעו מזונות יותר מתוחכמים, כמו מרק עוף או תבשילים ביתיים. המחקר מעלה שהדבר הזה מתקשר לזה שהחלק המנחם של המזון הוא הקשרים החברתיים שהוא יוצר לנו, האסוציאציות החברתיות, ולא בהכרח הטעם או חושים אחרים שהוא מפעיל. ולכן העניין המרכזי במזון מנחם היא היכולת שלו לקשר אותנו אסוציאטיבית עם אחרים, להפחית את התחושה של הבדידות. והיא באמת, האכילה של מזון מנחם היא מאוד אפקטיבית לחיזוק המערך הרגשי שלנו, לאקטיבציה, להפעלה של תחושות שקשורות ביחסים שלנו עם בני אדם במקומות אחרים ובטח בזמנים אחרים, וככה לייצר עונג ונוסטלגיה וגם הנאה חושית. וברשותך אני רק אומר שסטיבן, היוזם של הפרויקט, שמח לשלוח את הספר לכל דורש, אפשר למצוא אותו ברשת בקלות ולקבל את הלינק להורדה חינמית של הספר הזה.
אז איך מוצאים באמת את הספר הזה בחיפוש בגוגל?
אז זהו, כמו שהתלבטנו קצת לפני השידור, אני חושב שהכי טוב זה פשוט לעשות דיג'יטל קומפורט פוד בוק, ואם זה מסובך גם לעשות ון ביורן, לבדוק איך כותבים את זה באנגלית, ולעשות בגוגל, וזה יפיל אותם על הלינק של הספר, לא צריכה להיות בעיה.
והנה חזרנו לפינות שהופכות אותנו לרעבים בזמן השידור. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו, ושיהיה שבוע טוב.
הגענו לסיומה של התוכנית, ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, עטו מסכות, שמרו על מרחק, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, יום נעים, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.